השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל. ברוכים הבאים לכולם. כל הכבוד שלמרות הרוחות והקור, כולם הגיעו, ברוך השם. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בפנים, נחזור קצת על הדברים ונמשיך. אנחנו בעמוד חבב, זה פרק לא כל כך קל לתפוס את הספרות הדקות שיש שם, אבל ביחד בסייעתא דשמיא נתקדם. אז בואו נראה. אנחנו בעמוד חבב, מול האות וו שמה בצד ימין כתוב למשל, אז בתוך השורה הזו נכנסים ואני מתחיל לקרוא. ובמשל כמו בנפש האדם, כשמדבר דבר אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש, אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית. אז תראו, לפני שנתחיל להסביר את המשפט, בואו ננסה להסביר איזשהו עניין. כשאני אומר למשל שיש מספר אחד, ואני אומר שיש מספר 10 מיליון, או אפילו 100 מיליון, אז זה נכון ש-100 מיליון זה הרבה 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 יותר מ-1, הרבה יותר. אבל הריחוק הערך שבין המאה מיליון ובין האחד, הוא לא נקרא ריחוק שלו בערך. למה לא? כי אם אני, פרק חף עמוד חבב, כי אם אני עכשיו מוסיף עוד מספר, אז זה כבר לא 1, זה 2, אז התקרבתי למיליון. והנה מוסיף עוד מספר, 3, עוד פעם התקרבתי למיליון. זאת אומרת, כמה שאני אוסיף מספרים, אני מצמצם את הפער בין המספר, אני מגיע לאט לאט למיליון. ובכן, למרות שמיליון זה הרבה יותר מאחד, אבל זה לא אין ארוך. כי אם אני אקח עוד אחד ועוד אחד, באמצעות צירוף ריבוי אחדים, סוף סוף אני אשיג את המיליון. נכון? אבל כשאני אומר שיש בלי גבול וגבול, אז התאום שיש בין הגבול ובלי גבול הוא תאום אינסופי. כמה שאני אוסיף עוד אחד ועוד 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 אחד, אני אף פעם לא אגיע לבלי גבול. זאת אומרת, הריחוק שבין הבלי גבול לגבול הוא ריחוק שלא בערך. אני חוזר עוד פעם, מיליון ואחד זה רחוק, אבל סוף סוף אם אני אוסיף אחד ואחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני אגיע למיליון. אבל הגבול והבלי גבול, כמה שאני אוסיף, אני לעולם לא אשיג את הבלי גבול. כי הריחוק שבין הגבול לבלי גבול הוא ריחוק שלא בערך. אוקיי? זה מובן. עכשיו שימו לב, יש לנו בנפש שלנו כוח, הנפש נקרא נפש המדברת. יש לנו כוח הדיבור. הכוח הדיבור יכול לדבר אין קץ דיבורים. ואמרנו פעם שעבר, שזה שסוף סוף יש זמן שאדם כבר נלקח ממנו כוח הדיבור, זה לא מצד הכוח הדיבור, זה מצד שהאיברים של הגוף שדרכם עובר הדיבור נחלשו, ואז הכוח הדיבור לא יכול לבוא לידי ביטוי. אתן לכם הוכחה שזה ככה? אותו נפש שמדברת, מדברת, מאדם מגיע לגיל 100, לא יכול לדבר. אז למה הוא לא יכול לדבר? זה רק מצד הגוף. והראיה, אם אותה נפש מתגלגלת, יש גלגולים הרי, בגוף אחר, היא נולדת בגוף אחר, צעיר, שוב מדברת. אם זה שאדם לאט לאט נלקח ממנו האפשרות לדבר, זה מצד שכוח הדיבור פג, זהו, כוח הדיבור הוא לא אינסוף, הוא לא בלי גבול, אז אי אפשר לגלגל את אותה נשמה. איך תגלגל, איך הוא ידבר? זהו, כוח הדיבור של נפש פג, זהו, נגמר לה. לא, כוח הנפש של הדיבור הוא בלי גבול. הנפש המדברת, מצד כוח הדיבור שיש בנפש, הנפש, הדיבור יכול להיות אין קץ. זה שאדם סוף סוף מפסיק לדבר, זה מצד החלישות של איברי הגוף, שדרכם עובר הדיבור. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? יש מה שנקרא כללות כוח הדיבור, שהוא יכול לדבר דיבורים אין קץ, בלי גבול, בלי גבול אין קץ, ויש דיבור אחד, שאני אומר למשל, כוס. כוס, אוקיי? כשאמרתי כוס, אם אני משווה את המילה הזו ביחס לאפשרויות, לאפשרות שלי לדבר, היות שאני יכול לדבר דיבורים אין קץ, בלי גבול, אני יכול להגיד כוס, 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 ואם הגוף שלי לא היה נחלש, לא היה בעניין, בחיים, לא היה בעולם העניין של הזקנה והעניין של המוות, אז אדם יכל לדבר מיליארד שנים בלי לעצור. ולכן המילה הזו שאמרתי, ביחס לכוח הדיבור, לא נחשבת לכלום. למה? כי זה הבדל בין גבול לבלי גבול. אני יכול לדבר בלי גבול, זאת אומרת ככה, אם באמת אדם היה נולד, ומצד כוח הדיבור, לא מצד הגוף, הכוח, הנפש בזו יכולה לדבר רק מיליון דיבורים, מיליון מילים. נגיד שזה כזה דבר, נכון? שכל נפש יורדת לעולם, השם נותן לתקציב כמה יכולה לדבר. לא, זה מצד הגוף. לא מצד... אז זה מצד הגוף, לא מצד הנפש. ובכן שאותה נפש מתגלגלת, היא ממשיכה לדבר. בגוף הזה היא מוגבלת. לא שכוח הדיבור מוגבל בעצם. כוח הדיבור לא מוגבל בעצם. כוח הדיבור הוא בלי גבול. בגוף הזה השם יגביל אותו. אבל הוא בלי גבול. עכשיו, אם באמת כוח הדיבור היה מוגבל, אז לא יכולתי לומר שהדיבור הזה שאמרתי, למשל את המילה כוס, אין לה שום ערך כלל וכלל לכוח הדיבור של הנפש, כי גם הוא מוגבל. אבל זה לא ככה. כוח הדיבור של הנפש הוא בלי גבול. ובכן, המילה הזו שאמרתי, למשל מילה אחת, כשאני משווה אותה לכללות כוח הדיבור, אין לה שום ערך. אין, מה זאת אומרת שאין לה שום ערך? אין לה שום תפיסת מקום. כי זה כלום, זה לא נחשב לכלום, אני יכול לדבר בלי גבול. והריחוק הערך שבין הגבול לבלי גבול הוא ריחוק שלא בערך. אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו הוא אומר, וכל שכן, לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה, שממנה נמשכו הדיבורים. אז בוא תראו. מה זה כל שכן? שימו לב, כשאני אומר למשל שיש לי אבל ככה, יש הבדל, אמרנו ככה, יש הבדל בין הריחוק הערך שיש בין הגבול לבלי גבול הוא ריחוק שלו בערך. כי כמה שאני אוסיף עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, את הבלי גבול אני לא אשיג. זה כולם הבינו. אז מה ההבדל בין הבלי גבול לגבול? הוא הבדל של כמות. שהכמות של הבלי גבול היא כמות אינסופית, והכמות של הגבול היא כמות מוגבלת. אבל ההבדל הוא רק בכמות, לא באיכות. לגבי כוח הדיבור. אני מדבר מילה, זה מוגבל, כוח הדיבור יכול לדבר אינסוף דיבורים. אז מה יש? בכמות זה הבדל גדול, כי זה בלי גבול, זה גבול. אבל מה זה אותו דיבור? אבל בואו נתן לכם דוגמה. אם למשל אדם יש לו כמות של כסף, סתם הוא יצויר אינסופית. כסף למשל, מתכת מכסף. יש לו מחסנים, אי אפשר לספור. כמות אדירה אדירה של מתכת של כסף. כן? עכשיו, כשאתה אומר לו מה זה שווה בשבילך גרם של כסף? כלום. למה כלום? כי זה לא בערך. אבל סוף סוף, למרות שהגרם הזה לא תופס אצלו מקום, כי מרוב כמות שיש לו, אז גרם של כסף לא תופס אצלו מקום, סוף סוף מדובר פה על אותו מהות, שזה כסף. שזה כסף. רק היות שיש לי כל כך, כל כך, כל כך הרבה כסף, אז הגרם הזה לא תופס מקום אצלי. אז ההבדל הוא שיש לי בלי גבול של כסף, ובכן הגרם של כסף לא תופס מקום, אבל בכמות זה אותה כמות, סליחה, באיכות. זה רק בכמות משתנה. אבל אם אני משווה גרם של כסף לכמות אדירה של זהב, אז זה לא רק הבדל בכמות, זה גם הבדל באיכות. זה הבדל באיכות. ובכן הוא אומר, אם אני אומר שדיבור אחד לא תופס מקום לגבי כללות כוח הדיבור, כל שכן שהוא לא תופס מקום לגבי מה? לגבי האותיות של המחשבה. למה כל שכן? שימו לב. כי בדיבור ההבדל הוא בכמות. אבל אם אני משווה, ככה, שאני משווה דיבור אחד לכללות כוח הדיבור, אז העדר תפיסת מקום של המילה אחת, של הדיבור אחד, לגבי כללות כוח הדיבור, הוא עדר תפיסת מקום מצד הכמות. שבכוח הדיבור של הנפש יש בלי גבול, יש כמות אינסופית של דיבורים. אז שוב אני חוזר על המשפט, הדיבור אחד לגבי כללות כוח הדיבור, העדר תפיסת מקום שלו מצד הכמות. אבל אם אני משווה אותו לכוח לאותיות של המחשבה, אז עדר תפיסת מקום של דיבור אחד, עדר תפיסת מקום של דיבור אחד, לגבי אותיות של המחשבה, הוא לא רק עדר תפיסת מקום מצד הכמות, אלא גם מצד האיכות. כי האותיות של המחשבה הן הרבה יותר דקות והרבה יותר רוחניות מאותיות הדיבור. אז אם דיבור אחד, כשאני משווה אותו לכללות כוח הדיבור, לא תופס מקום, אם אני משווה אותו לאותיות המחשבה, כמה אני יכול לחשוב אותיות? גם בלי גבול. באותה מידה שאני יכול לדבר בלי גבול, לאין קץ, אז ככה אני יכול לחשוב אותיות גם כן אין קץ. ובכן, הדיבור אחד שאמרתי עכשיו, אם אני משווה אותו לאפשרות, הכמות אותיות מחשבה שאני יכול לחשוב, זה עדר תפיסת מקום. אבל זה עדר הרבה יותר, כי בדיבור זה רק הבדל של כמות, פה זה הבדל של איכות. הבדל של איכות. אז בואו נמשיך הלאה. אז בואו נראה. וכל שכן, אם אני אומר שדיבור אחד, כשאני משווה אותו לכללות כוח הדיבור, אז הוא בעדר תפיסת מקום, אז כל שכן, למה כל שכן? כי פה זה כבר איכות, לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה. ואז הוא רק אומר שהמחשבה, ממנה נמשכו הדיבורים. כי בדרך כלל, אדם מדבר מה שהוא חשב. בדרך כלל, כן? אלא אם כן הוא לא חושב, הוא סתם מדבר. אבל בדרך כלל אדם נורמלי חושב ואחרי זה מדבר. אז לפני שהוא אומר את האותיות בדיבור, הוא קודם כל אמר, חשב על האותיות במחשבה. ואז הוא אומר, ואי חיותם. למה אי חיותם? הוא אומר ש... זה דרך אגב, כן? בדרך כלל, כשאדם מדבר... והוא מדבר דברי חוכמה, דברי תוכן, לא סתם שטויות, אז לא רק שהוא חושב לפני שהוא מדבר, לא רק שהוא חושב לפני הדיבור, הוא גם חושב תוך כדי שהוא מדבר. תוך כדי שהוא מדבר, הוא כל הזמן המחשבה עובדת כיצד ומה לומר, והיא בעצם מפעילה את הדיבור. ובכן תראו, הרבה פעמים כשאנשים מדברים נושאים חשובים, הם מדברים לאט. למה הם מדברים לאט? כי יש כמה שאתה אומר, א' כל אתה צריך להכין מה שאתה הולך להגיד. צריך להכין, לא רק לכתוב, אלא גם לחשוב. זה מאוד חשוב לפני שאתה הולך להגיד משהו לפני ציבור, עם תוכן, לחשוב במחשבה שלך על האותיות שאתה הולך לומר. אבל הרבה פעמים גם תוך כדי שאתה מדבר, לפני שאתה מוציא מילה, המחשבה גם כן עובדת בתת מודע מאחורה, כיצד ומה לומר. אז זה, עכשיו, מה זה אומר? ש... הדיבור נמשך מהמחשבה. האותיות של הדיבור נמשכות מהאותיות של המחשבה. אבל האותיות של המחשבה הן הרבה יותר עדינות, הרבה יותר דקות. ובכן, הסברנו פעם שעברה שזה הסיבה מדוע את מה שאתה חושב ב-10 דקות, אתה זקוק להרבה יותר זמן להסביר את זה. והרבה פעמים, הרבה פעמים יש שאתה כמה שאתה מנסה להסביר את המחשבות שלך, אתה מרגיש ש... האותיות של הדיבור לא מצליחות להכיל את עומק המחשבה שחשבת. אז אם אני שוב אומר שדיבור אחד לגבי כללות כוח הדיבור הוא בעדר תפיסת מקום, אבל שם זה רק מצד הכמות, מצד זה שאני יכול לדבר דיבורים אין קץ. כשאני מייחס אותו לאותיות של המחשבה, אז גם אותיות אני יכול לחשוב אין קץ, אז הוא בעדר תפיסת מקום גם מצד הכמות וגם מצד האיכות. נמשיך הלאה, כל זה משל, כן? אחרי זה הוא ממשיך, והוא אומר, ואין צריך לומר, ואין צריך לומר, איפה זה רגע? רבונו של עולם, פה זה ברח לי. ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש, שהן 10 בחינותיה הנזכרות לעיל, חוכמה, בינה ודעת, וכולי, שזה המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. אז בוא נעצור פה. אז קודם כל, אנחנו יודעים, למדנו בתניה, בפרק ג' וד', שהנפש, יש לה 10 כוחות, שכל ומידות, ויש לה 3 לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, כמובן שהלבושים זה כמו אצל האדם. הלבושים זה לא האדם עצמו. ולכן אדם יכול ללבוש בגד ולפשוט בגד. כן? אז המחשבה, דיבור ומעשה זה ממש לא הנפש עצמה. מה זה אתם זוכים? זה כלי שרת. כלי שרת של הנפש. למשל, השכל רוצה להשכיל השכלה, הוא חייב להשתמש באותיות של מחשבה. אתה לא יכול להשכיל השכלה אם אין לך אותיות שדרכם השכל בא לידי ביטוי. אפילו לעצמך. אז מה זה האותיות של המחשבה? זה כלי שרת של השכל. או, זה יכול להיות גם כן, אוקיי, זה האותיות של המחשבה. האותיות של הדיבור זה כלי שרת למשל של המידות. אם אתה אוהב מישהו, איך אתה מבטא את זה? בדיבור. או המידות מתלבשות במעשה. אתה התבוננת, למשל יש לך עכשיו התעוררות של מידה של חסד, ואתה רוצה להתחסד עם הזולת, איך אתה עושה את זה? שבמעשה בפועל אתה מעניק לו מתנה או גמילות חסדים או צדקה. אז בעצם המחשבה, דיבור ומעשה, הם אלו שמאפשרים לשכל ולמידות שלנו לבוא לידי ביטוי. הם הכלי שרת, הם הכלי שרת של השכל והמידות. מה זה השכל והמידות? אז פה, אם אתם שמים לב, האדמו"ר הזקן קורא להם עצמיות הנפש. וגם ככה הוא קורא להם בפרק ג' בתניה, הוא גם קורא לשכל ולמידות עצמיות הנפש. אז לכאורה מה משתמע מזה? מה ההגדרה של הנפש? מה זה נשמה? מה זה הנפש? זה שכל ומידות. אבל זה לא נכון. כי גם השכל זה לא... ובכן, למשל, האדמו"ר הריי"ט יש לו מאמרים שלמים ששם הוא מגדיר מה זה נשמה אלוקית. אז הוא אומר, יש כאלו שאומרים שהנשמה זה שכל. הוא אומר, אז מה פתאום? אז מי שאין לו שכל, אין לו נשמה. ואם אתה אומר שהנשמה זה שכל, אז גוי שיש לו שכל, שהוא גם נשמה? לא. שוב, אז למה זה נקרא עצמיות הנפש? אז האדמו"ר הזקן מסביר, מבאר באחד הספרים שלו שנקרא תור האור, הוא מסביר שמה שזה שאנחנו קוראים לשכל ולמידות עצמיות הנפש, זה ביחס למחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה, דיבור ומעשה הם לבושים, הם לבושים נפרדים. אם אני משווה אותם יחסית לשכל ולמידות, אז הם נקראים לבושים נפרדים, והשכל והמידות נקראים עצמיות הנפש. אבל אם לוקח את השכל והמידות כשלעצמם, בלי לייחס אותם ללבושים, זה לא הנפש. אז זה לא לבושים. אז כתוב בחסידות, זה דומה למשל כמו תכשיטים. כמו תכשיט שהוא צמוד אליך. זה לא לבוש נפרד, אבל זה גם לא אתה. אבל סוף סוף יש את השכל. עכשיו, כל האותיות שיש לנו, זה בא מהשכל. אדם יש לו, בואו נתן לכם דוגמה. זה קצת קשה להסביר את זה, כי זה גם לעצמי זה מאוד קשה, זה מושגים קצת מופשטים, אז עד שתופסים את זה, זה קצת צריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. למשל, אתן לכם דוגמה. יש שכל של 1 ו-1 או 2. 1 ו-1 זה 2. מה זה? זה רוחות. ואם יהודי ירצה להיכנס, מה נעשה לו? אוקיי. בואו תראו. למשל... למשל, שימו לב. יש שכל שנקרא 1 ו-1, 2. כן, זה מונח בחשבון. עכשיו אתם אומרים, מה זה שכל? זה 1 ועוד 1, נכון, לא נכון. ובכן, אמריקאי לא אומר 1 ו-1, שאומר את זה בשפה שלו. וסיני אומר את זה בשפה שלו. ורוסי אומר את זה בשפה שלו. וצרפתי אומר את זה בשפה שלו. אז מה זה? שימו לב. השכל הוא לא קשור לאותיות. שכל כשלעצמו זה מושט מאותיות. אלא מה? כשאני רוצה להשכיל את ההשכלה הזו, אני חייב להשתמש באותיות. אז השכל מתלבש באותיות המחשבה. ובכן אצל כל אחד ואחד, אצל כל עם ועם, יש לו את השפה שלו, יש לו את הלשון שלו, השכל בא לידי ביטוי בשפה אחרת. אם השכל זה האותיות עצמם, אז אם זה השכל זה האותיות עצמם, זה צריך להיות שפה בינלאומית. כי השכל לא משתה, זה אותו שכל. השכל זה שכל בפני עצמו. והשכל כשלעצמו, לפני שאתה מתחיל להשכיל את ההשכלה הזו, הוא מופשט מאותיות. אלא מה? כשאתה רוצה להשכיל את ההשכלה הזו, אז אתה חייב להלביש את אותו שכל באותיות. אבל לפני שאתה מתחיל להשכיל את ההשכלה הזו, אז אתה לא זקוק להלביש את השכל הזה באותיות, אז השכל כשלעצמו מופשט מאותיות. אלא מה? שוב, אם אתה רוצה להתחיל להשכיל השכלה, אתה חייב להשתמש באותיות. אתה יודע מה? ברגש. בשלבי הראשון, למשל אתה מרגיש אהבה. שוב, אני אומר בעברית למישהו, אני אוהב אותך. צרפתית אומר לו ז'תם, האנגליה אומר לו I love you. איך אומרים בערבית? אני לא יודע, וכל אחד אומר בשפה שלו. יטיב ילוב לו ברוסית, אה?
אין פה ערבית.
אז כל אחד אומר, אז מה זה אומר? עכשיו שימו לב, המידה כשלעצמה היא מידה של אהבה, היא מופשטת מאותיות. זו תחושה של אהבה, זה בלי אותיות. אלא כשאני רוצה לומר את זה למישהו, או לחשוב את זה למישהו, אני מלביש את זה באותיות. כן, או לעצמי. אבל אם אני רק, התחושה של אהבה כשלעצמה, אין לה אותיות, זה רגש. אבל להיות שאני רוצה גם שהזולת ידע שאני אוהב אותו, אז אני אומר לו את זה. אז פה אני חייב להלביש את הרגש באותיות, ובכן כל אחד מלביש את זה בשפה שלו. אבל המידה כשלעצמה היא מופשטת מאותיות. אז בואו שימו לב, מה האדמו"ר הזקן רוצה להסביר פה? אומר כך, אני לוקח דיבור אחד, דיבור אחד. למשל, א', כסתם אמרתי כוס. אם אני מייחס אותו לכללות כוח הדיבור, ובעדר תפיסת מקום. כי כוח הדיבור יכול לדבר דיבורים אין קץ. ובכן זה גבול וזה בלי גבול. אבל סוף סוף, ההבדל הוא רק בכמות. אם אני לוקח את המילה כוס הזה, ואני משווה אותה, מייחס אותה לאותיות של המחשבה, שאני יכול לחשוב אותיות אין קץ, אז שוב, המילה כוס היא בעדר תפיסת מקום, ופה לא רק מצד הכמות, אלא גם מצד האיכות. כי האותיות של המחשבה הרבה יותר דקות ורוחניות. אם אני משווה את המילה כוס הזה לשכל ולמידות, אז בטח שהוא תופס מקום, למה? כי שם אין אותיות. שמה זה לפני עוד שיש אותיות. ויות זה עוד לפני שיש אותיות, אז שמה בטח האותיות הן בין סוף. אם בדיבור אתה יכול לדבר אין קץ, שימו לב, אם הדיבור הוא אין קץ, אז כל שכן שהמחשבה שהיא המקור של הדיבור, היא אין קץ. וכל שכן שהשכל והמידות, שהם המקור של המחשבה, זה גם, ודאי אין קץ. כי כמה שאתה עולה זה יותר עדין. כמה שאתה עולה זה יותר עדין, כי זה יותר מופשט. אם זה יותר מופשט, אז זה יותר בלי גבול. אז הכוח הדיבור הוא בלי גבול, כוח המחשבה שהוא המקור של הדיבור, הוא יותר עדין, הוא בוודאי בלי גבול. והשכל והמידות שהם המקור של המחשבה והדיבור, אבל די זה בלי גבול. כי קודם כל אתה משכיל השכלה או חומד תאווה שבלב, ואז אתה חושב על זה, ואז זה יורד לדיבור. אז השכל והמידות הם מקור המחשבה, ומחשבה הוא כוח הדיבור. עכשיו כמה שאתה עולה יותר זה יותר עדין. אם זה יותר עדין זה יותר בלי גבול. כמה שזה יותר בלי גבול, אז יותר הדיבור הזה שאמרת כוס הוא בעדר תפיסת מקום. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. עכשיו, תכף אנחנו נגיע לנמשל, אבל בינתיים אנחנו במשל, אוקיי? עכשיו שימו לב מה הוא אומר. עכשיו אנחנו נקרא את זה עוד פעם בפנים. עוד פעם ניחה בפנים. אם אנחנו אמרנו שהדיבור אחד לגבי כללות כוח הדיבור הוא בעדר תפיסת מקום, כל שכן שהוא בעדר תפיסת מקום לגבי אותיות המחשבה, כי פה זה לא רק מצד הכמות, זה גם מצד האיכות. ואז הוא אומר, ואין צריך לומר, איפה זה עוד פעם אני מדבר, בנו של עולם. כן, אבל אני לא... אין צריך לומר לגבי מהות
ועצמות הנפש, שזה 10 בחינות השכל והמידות, שמהם נמשרו אותיות המחשבה זו, המלובשות בדיבור זה, שכשמדבר כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות, כמו הדיבור, אז מה ההבדל בין הדיבור והמחשבה? זה מה שאמרתי לכם, שזה לא רק מצד הכמות, אלא הן רוחניות יותר, דקות יותר, אבל זה עדיין אותיות.
אז בוא נסכם. נכון שהאותיות של הדיבור, של המחשבה, הן הרבה יותר רוחניות ודקות מהאותיות של הדיבור. המחשבה הרבה יותר דק ועדין מהדיבור. אבל סוף סוף שתיהן אותיות. הן עדיין אותו משפחה. אבל כשאני משווה את הדיבור והמחשבה לשכל ולמידות, שמה אין אותיות. אז העדר תפיסת מקום של המילה כוס לגבי השכל והמידות, ששמה אין אותיות, הוא עדר תפיסת מקום מוחלט. כי זה בכלל לא באותו גדר. הדיבור בטל המחשבה סוף סוף, כי זה לא רק שאני יכול לחשוב אין קט, זה גם אותיות יותר עדינות. אז העדר תפיסת מקום של דיבור אחד לגבי אותיות המחשבה הוא גם מצד הכמות, שאני יכול לחשוב בלי גבול, וגם מצד האיכות, שהאותיות יותר עדינות. אז זה ממש לא תופס מקום. אבל בשכל ובמידות אין אפילו אותיות שם. אז עדר תפיסת מקום מוחלטת, כי אין שום ערך בין המילה שאמרתי ובין השכל והמידות ששם עדיין אין אותיות. אין אותיות שם. הנה הוא אומר את זה. הוא אומר, ואין בהם בחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. למשל, כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם, בשלבי הראשון, קודם שאתה מעלה את זה, שעולה מהלב אל המוח, הרי יש לך שלב ראשון שמתחשק לך משהו. אחרי זה, יכול להיות שהתהליך הוא תהליך של פסיק שנייה לפעמים, ובכן אנחנו לא מזהים את התהליך הזה. אבל יש את השלב הראשון שמתחשק לך משהו. ואז אתה מתחיל להפעיל את עצמך, איך אני משיג את זה? מתחשק לך קולה, בוא נלך על דברים קטנים, מתחשק לך עכשיו לשתות קוס קולה, כי חם לך. אז השלב הראשון זה אתה חושק בזה בלי אותיות. אלא מה? כשאתה מתחיל לחשוב איך להשיג את הקולה, ששם יש קיוס, צריך ללכת לקס לקנות, אתה מתחיל, אז פתאום זה מתלבש באותיות. אבל בשלב הראשון של התחושה הזו, שחשקת בשתייה הזו, היה שלב ראשוני שהחשק הזה, התאווה הזו, היה בלי אותיות. במה? אבל זה לוקח אותיות.
ראיתי בקבוק קולה, אז אני רוצה אותו.
כן, אז זה מיד תופס אותיות.
עכשיו כמו אותיות בעצם.
יכול לחשוב מה שאתה אומר, זה יכול להיות מה שאתה אומר, אתה צודק. יכול להיות שאתה צודק. כתוב, לא, אני אגיד לך, כתוב, עין רואה, הלב חומד. אז אתה חומד לקולה. עכשיו זה בלי אותיות. ואז שאתה מתחשק, אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, איך אני משיג את זה בפועל? או איפה אני קונה, אתה מתחיל, או פה יש סופרמרקט, אז פה זה מתחיל כבר להתלבש באותיות. זה דבר, השכל הוא קיים לפני שאתה משכיל אותו. אחד ועוד אחד זה שתיים, זה שכל, זה מונח. כשאתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מתחיל להלביש את זה באותיות.
השכל ומידות, כל יהודי, שבא בהתחלה, כל אחד יש לו שכל אחר, כל אחד הוא חכם בצורה אחרת.
אל תדע בול שכל של תורה. שכל פשוט. לא, יש דין למשל, דין של דיני שותפות. כן, אם קיר נופל, מה הדין? מי צריך לבנות את הקיר בחצר? כמה כל אחד צריך לתת חלק בשותפות שלו לבנות את הקיר? באיזה אבנים להשתמש? אז זה דין שהוא מופתט מאותיות. ובכן, בכל עולם שלומדים את המשנה הזו, כל אחד לומד בשפה שלו. זה מונח. זה שכל. אלא מה, כשהמקרה מגיע ואתה מתחיל לחשוב עכשיו בפועל איך איזה צעדים לנקוד, אז השכל מתלבש באותיות. אבל השכל היה קיים לפני שהוא מתלבש באותיות. השכל הוא מופשט מאותיות. זה, אוקיי? אז בואו נראה. עכשיו הוא אומר, אז כל, יש לך את השלב הראשון שאתה חומד בדבר. כמו שאמרת, ראית בקבוק קולה. אבל זה, זה בלי אותיות, אתה חומד בה. ואז זה עולה מן הלב אל המוח, לחשוב ולערר בה. אז שם אין, בשלב הראשון של, שאתה חומד בתמונה, אין שם אותיות עדיין. יש חפץ פשוט, וחשיקה בלב אל הדבר הוא הנחמד אצלו. להפשיט את החשק שלך, כן. לעצמך או לעצמך או לזולת, נכון. או לעצמך או לזולת. או גם שכל. אתה עכשיו יש לך, ובכן אתה צודק, ובכן כתוב, מה ההבדל בין בינה לחוכמה? חוכמה זה רק נקודה. אין עדיין שם הרבה אותיות. ובכן להיות שאין שם הרבה עדיין, אין שם עדיין הרבה אותיות, עדיין העניין לא מובן כל כך. וכמה שאתה מכניס את זה בבינה, מסביר את זה יותר ויותר 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 אותיות ויותר אותיות, אז אתה מפשיט את זה. אבל אז, זה לעצמך, זה לזולת. אבל אם לא היה צורך בהפשטה הזו, אין צריך אותיות. ולכן יש גם דברים גדולים שאי אפשר להסביר באותיות.
אז הנפש זה ספר בבינות?
לא.
הלבוש שלה?
לא, זה לא לבוש. זה, זה, איך ההגדרה? זה הכוחות שלה. זה כוחות הנפש, לא. זה לא הנפש עצמה. לבושים זה עוד יותר למטה. אז אמרנו, אמרנו.
יחסית.
יחסית. תסתכל.
אז מה זה האדם?
תסתכל.
מה זה אדם?
נפש זה נפש. תשור. נפש, אדם זה גוף ונפש. זה אדם. נפש... אין הגדרה, היא נפש. היא לא שכל, היא לא מידות.
אין איזה הגדרה.
היא חלק אלו גם עם ממש, זה הגדרה שלו.
ויש נפש באמית. איך היא, מאיפה זה בא?
מה זאת אומרת?
מאיפה הדבר הזה פתאום? יש לי תאווה פתאום. אז יש תאווה, שכל...
מאיפה באה תאווה? לא, אתה...
למה שיהיה תאווה? זאת אומרת...
מהעיניים, מהעיניים, מהעיניים.
אבל אם אני לא הייתי יודע מה זה קודם, לא הייתי תאווה.
אם לא היית רואה את זה, לא היית חושק בזה. כל דבר שאדם חושק בחיים שלו, זה בגלל שהוא ראה את זה.
טעם.
או שהסבירו לו טוב מאוד עם ציור איך זה נראה. כן, אבל גם כשאתה רוצה לאכול משהו, זה בגלל ש... ברור שאם מכניסים לך משהו בפה, ואני אדבר לא עכשיו. בדרך כלל, אהבה כתוב בחסידות שהתענוג, אדם, מה מעורר את התענוג? הראייה. בסדר, אבל זה משהו אחר עכשיו. לא מדברים שאם אנחנו לוקחים כוח הדיבור ביחס לעוד... וגם כתוב בחסות, אני... כתוב שהסומה אין לו שום תענוג.
אבל לא הבנתי מה זה הנפש. מה זה הנפש?
הנפש זה נפש אלוקית.
מה זה?
זה עצם של הקדוש ברוך הוא. זה עצם אלוקי.
אם זה לא 10 כוחות.
נפש בהמית זה נפש שיש להם גם כוחות, שכל ומידות.
זה לא יהיה, זה סוג של לבוש פנימי, מאוחד.
גם אצלנו השכל והמידות הם מאוחדים עם הנפש.
אבל זה לא נפש.
לא, הם מאוחדים עם הנפש.
כדבר נוסף.
כן, אבל שוב, זה מאוחד, יש לבושים, מחשבה דיבור מעשה שהם לבושים נפרדים, השכל והמידות הם לא נפש, אבל הם מאוחדים עם הנפש.
אני חושב בעצם להסביר מה
זה הנפש. זה אלוקות. תשמע, אם הנפש... בוא נעזור את זה כרגע.
רגע, אבל אם אדם נפטר, אם אדם נפטר, מה נשאר? הגוף נשאר?
כן.
הנפש יוצאת, מה יוצא? השכל והמידות?
לא, הנפש יש לה כוחות, לבושים. כמו שתגיד, יש אדם, יש לו בית, יש לו בגדים. הבית זה אתה? והבגדים זה אתה? לא. אותו דבר. הנפש יש לה שכל, אבל זה לא, היא לא שכל. יש לה שכל. אבל היא לא שכל. יש לי בית, אבל הבית זה לא אני. יש לה שכל והיא לא שכל. זה אחד הכוחות שלה.
למשל.
אז אמרתי לך, המשל שמובא שם זה כמו תכשיט צמוד. כמו תכשיט צמוד.
זה הבית של השכל.
אה? היא בית של?
של
השכל. לא, השכל מבטא. הנפש הוא נפש, השכל הוא אחד הכוחות של הנפש, אבל לא שהוא... אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו, אז שימו לב, אם אני משווה את אותיות הדיבור, אם אני משווה את כוח אותיות הדיבור אחד לגבי כללות כוח הדיבור, עדר תפיסת מקום, כי אני יכול לדבר בלי גבול. אם אני משווה את כוח הדיבור לאותיות המחשבה, אז אותיות המחשבה הרבה יותר דקות. אז אם דיבור אחד לא תופס מקום כלפי כללות כוח הדיבור, ודאי ובוודאי שדיבור אחד לא תופס מקום כלפי אותיות המחשבה. ואם כלפי אותיות המחשבה, עכשיו שם זה עדר תפיסת מקום גם מצד הכמות וגם מצד האיכות. וכל שכן שהדיבור אחד אין צריך לומר. לגבי הדיבור והמחשבה אומר כל שכן. למה כל שכן? כי זה איכות יותר טובה, סוף סוף זה אותו משפחה. דיבור, אותיות, סליחה. אבל אם אני משווה את זה לשכב, אז אין צריך לומר, בוודאי שזה לא בערך. כי שם אין אותיות עדיין. ואם שם אין אותיות, וזה המקור של האותיות, אז שם הכמות אותיות, היות שהשורש של האותיות זה בלי גבול. ובכן, המילה אחת שאמרתי, בכלל לא תפסת מקום. עכשיו הוא ממשיך עליו, הוא אומר, וכל שכן, עוד פעם כל שכן, איזה כל שכן פה? קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו, לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, שהיה נודע לו אצלו אותו דבר, שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה להשיגו, להידבק בו, כגון ללמוד איזה חוכמה או לאכול איזה מאכל ערב. זאת ככה. דיברנו קודם על הרגע שאתה רואה את הבקבוקולה. אתה רואה את הקופסת עוגיות בחנות. ואז אתה חומד, ואז אתה מעלה את זה מהלב אל המוח, ומתחיל לחשוב. אוקיי? אבל יש, בכלל, אתה בבית עכשיו. אתה לא רואה את הקולה. אבל בתת מודע שלך, אתה יודע שהקולה קיים. ואתה גם יודע שאתה אוהב את הקולה. ואתה גם יודע שלא אתה... רק כרגע אתה לא ראית אותו, אתה לא חומד בו, כי לא ראית אותו. אבל בעולם שלך, העולם קיים, ואתה יודע שהקול הזה הוא דבר שראוי לחשקו, לאהוב, לחצות אותו. אז שמה, בוודאי ובוודאי שאין שם אותיות, כי זה עוד לפני בכלל, לא רק לפני שהזכרת, זה עוד לפני שחמדת בכלל. עוד לפני שהזכרת... זה אפילו לפני השכל, לפני החמדה, אבל זה בתת תמודע זה קיים. אז שמה ודאי שאין שם אותיות וזה בלי גבול. עכשיו, מה זה כל המהלך הזה? כל המהלך הזה הוא ככה. זה ייקח עוד זמן, אמרתי לכם, זה שלוש פרקים ככה שאדמו"ר כן בונה, 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 ועד שהוא מנחית עלינו את הכל. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם בעשרה מאמרות. בוא נגיד אפילו בעשר המאמרות. יש בזוהר, אומרים שברור שאמר והיה עולם, בדיבור אחד. יש בזוהר אפילו שהוא ברא את העולם במחשבה אחת. אבל בוא נגיד שהשם ברא את העולם בעשר המאמרות. עכשיו, כשאני לוקח אצלי, אצל האדם עצמו, כוח הדיבור, דיבור אחד, אם אני משווה אותו, לא לק... לא נורא, לא נורא. אז שוב עוד פעם. אצל האדם עצמו, אם אני לוקח דיבור אחד ואני משווה אותו לא רק לגבי, לא רק לגבי כללות כוח הדיבור שלו, לא רק לגבי המחשבה שלו, לא רק לגבי השכל והמידות שלו, אלא לגבי האדם עצמו, אז הדיבור הזה שאמרתי הוא בעדר תפיסת מקום. כלום, הוא לא נחשב לכלום. כי כמה אותיות אני יכול לדבר? כמה אותיות אני יכול לחשוב? ועוד... כמה שכל אני יכול להזכיר שזה מקור של האותיות? זה בלי גבול. בלי גבול. ובכן הדיבור הזה שאני אמרתי הוא דיבור אחד, אם אני משווה אותו לאדם עצמו, ביחס לאדם עצמו, הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת לגמרי. מה כל המשל הזה? אפילו אם נאמר שהשם באמת ברא את העולם בעשרה מאמרות, אם אני משווה את העולם שנברא בעשרה מאמרות לגבי כללות כוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא, וכל שכן כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, אז אם אצל האדם דיבור אחד ביחס אליו כלפי, לגבי האדם עצמו הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת, אז כמה עולם שווה אצל השם? כלום. העולם הוא בעדר תפיסת מקום לגמרי מול הקדוש ברוך הוא, ובכן הוא לא פוגע באחדותו של השם. מבחינת השם אין עולם, למרות שיש עולם. למה? כי העולם, אם אתה אצלך שאמרת כוס, אתה אפילו לא זוכר שאמרת את זה, וזה לא תופס מקום אצלך. אז כל שכן וקל וחומר, בנו של קל וחומר, שכל העולם, העולמות, כל העולם הזה, בעשרה מאמרות נברא העולם, כל הגלקסיה, הכל נברא מהדיבור של השם. כשאתה משווה את הדיבור של השם כלפי השם עצמו, אז זה בעת התפיסת מקום לגמרי מוחלטת. אז העולמות אינם תופסים אצלו מקום, כלום. כלום. ולכן הם לא פוגעים בארדות שלו. זה הפירוש. בסדר, זה משהו אחר, אבל זה לא תופס מקום אצלו. טוב, אמרנו את זה שבוע שעבר. תופס מקום אצלו עבודת השם של היהודי. אבל החומר כשלעצמו, הוא לא תופס מקום. אמרנו בתחילה של השיעור הראשון, זה כמו שעכשיו ייכנס פה זבוב. מבחינתך נכנס משהו?
לא, זבוב.
אם ייכנס פה בן אדם, זה תופס מקום, מישהו נכנס. אם ייכנס עכשיו נמלה, תופס מקום אצלך? ועדיין זה לא משל שלו בין הנמשל, למה? כי הנמלה ואתה, שתיכם נבראים. העולם תופס מקום אצל השם הרבה, זאת אומרת, הוא בעדר תפיסת מקום לגמרי. אצלנו הנמלה לא תופס מקום, בסדר, כי אבל אם תעלה עליך, תרגיש שיעשה לך משהו. אבל העולם הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת, ובכן הוא לא פוגע באחדות של השם. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. ובכן, כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, זה לא תופס מקום. מדבר, אם אתה משווה את זה לעצמותו, מהותו יתברך. אז אמרנו שיש דבר הוויה שמתלבש בנבראים. שבוע שעבר הסברנו באריכות, שסוף סוף, גם לגבי אור הממלא כל העלמים, שימו לב, האדמו"ר הזקן חילק את הפרק הזה לשני שלבים. בשלב הראשון הוא אמר, אני אחזור על המילים, הוא אמר ככה, הוא אמר, שימו לב, לא הסתכלתי במקום הנכון, סליחה. שימו, בהתחלה אמרנו שהעולם שלנו, כל העולמות, הוא לא דיבר על עדר תפיסת מקום, בהתחלה הוא דיבר על שהם כעין ואפס. אוקיי? המושג הראשון שאדמו"ר הזקן הסביר בפרק הזה, שכל העולמות שנבראו הם כעין ואפס. למה? כי הדבר השם מתלבש בכל רגע ורגע, בכל נברא ונברא, על מנת להוות אותו ולקיים אותו ולהחיות אותו מחדש. אז הסברנו בעצם, היות שהיש, בלי הדבר הוויה, בלי העין האלוקי, המלובש בו, הוא היה מפסיק להיות יש, אז איך היש מרגיש? שהוא עין ואפס. למה הוא עין ואפס? כי הוא כל הזמן תלוי בעין האלוקי. לו יצויר שהעין האלוקי לא יתלבש ביש, שכוח הפועל לא יתלבש בנפעל, אז הכל ייגמר. אז אמנם יש עולם, אבל כל העולמות הם מרגישים עין ואפס. ממש. למה הם מרגישים עין ואפס ממש? אז הסברנו כי כל הזמן יש דבר הוויה שמתלבש בהם, כי אם לא הם יחזרו להיות עין ואפס ממש, כמו קודם מברם. ובכן, קודם כל הוא הסביר שהעולם, גם מצד האור הממלא, שלכאורה לגבי אור הממלא, העולם כן תופס מקום. כי אמרנו שהאור הממלא זה מי שמתאים את עצמו לנברא. אם אני מתאים את עצמו לנברא, זאת אומרת שהנברא תופס מקום. אבל סוף סוף גם מצד האור הממלא, גם מצד אור הממלא, העולם הוא עין ואפס. למה?
כי כשהדבר הווי אומנם מתאים את עצמו לנברא ומתלבש בנברא כדי להוות אותו ולהחיות אותו ולקיים אותו בכל רגע וחלק מחדש ומחדש בטור ובכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל להיות שאם הדבר הווי יסתלק מהנברא, הנברא יפסיק להיות, הוא יחזור להיות עין ואפס ממש כמו קודם שנברא, ממילא למרות שהאור הממלא מתלבש בנברא, הנברא הוא עין ואפס, כי הוא כל הזמן תלוי בדבר הווי, באור האלוקי הזה שמלובש בו. אבל סוף סוף יש כאן עולם, בסדר, הוא עין ואפס, אבל יש כאן משהו. אז השלב השני אומר, אוקיי, יש כאן משהו, אבל המשהו הזה ממה הוא נברא? ממה? מהדיבור. והדיבור כלפי השם מה הוא? גורניש. אז הוא לא רק עין ואפס, הוא כלום, הוא לא תפיסת מה. כי כשאני אומר שהוא עין ואפס, הוא תלוי יש תלותי, הוא עין ואפס, אבל סוף סוף יש כאן משהו. ובכן, האדמו"ר עובר שלב, הוא אומר, לא רק שהוא עין ואפס, כי למרות שהוא עין ואפס, סוף סוף הדבר בורא משהו פה. אז מה הוא ברא? את כל העולם. אבל כל העולם הזה שאנחנו פה עכשיו בפנים, כל הגלובוס הזה הוא דיבור אחד. אם אצלנו דיבור אחד לגבי עצמות ומהות הנפש, הוא לא תופס מקום כלל וכלל, אז כל העולם הזה, לא רק שהוא עין ואפס, הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת לגבי הקדוש ברוך הוא. כן.
אני חושב שהכוונה פה, שברגע שהוא בנבנה את כל הברא, את כל העולמות, שזה לא מוציא ולא גורר.
ודאי.
זה הכוונה.
זה לא פועל בו שום שינוי. זה לא פוגע זה לא פוגע בארדותו. זה לא פוגע בארדותו. למה לא? כי זה לא תופס מקום. זה פחות אצלו מאשר אצלך נמלה שנכבת עכשיו.
זה לא מוציא ולא גורר.
כלום, לא קרה כלום. לא קרה כלום. בדיוק, לא קרה כלום.
עכשיו, לגבי הבריאה, אז אומרים שהחומר הוא נברא בדיבור.
ודאי, הנפש זה משהו. זה משתלשל. כן, זה משתלשל גם. זה משהו אחר. כן. מדברים פה על החומר. שיש עוד דבר, יוצא ככה. אם עכשיו אנחנו נתח את זה יותר עמוק, זה יוצא ככה. הרי בכל נברא ונברא שיש בעולם, מלובש דבר הוויה. אבל הדבר הוויה, יש לו, כמו שאצלנו הדיבור יש לו מקור, המקור של הדיבור זה המחשבה. והמחשבה יש לה מקור, שזה השכל והמידות. והמידות, יש להם, השכל, יש להם מקור, שזה עצם הנפש. וכו, ואתה יכול לעלות, 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 לעלות. וכמה שאתה עולה, אז יוצא שהדיבור פחות תופס מקום. הוא עין ואפס, הוא לא תופס מקום. אם הדיבור, אם דיבור אחד לא תופס מקום כבי כללות כוח הדיבור, אז כל שכן נגבי שכל וכל וכל וכל. אז אומנם יש פה הרבה נבראים בעולם, הרבה הרבה נבראים, אבל היות שכולם נבראו מדבר הווי, והדבר הווי כביכול בטל המחשבה, והמחשבה בטל השכל, והשכל בטל... יוצא שכל העול... גם הדבר הווי שמלובש בנבראים, הוא גם עין ואפס. למה הנברא הוא עין ואפס? כי מי מהווה את הנברא בכל רגע? הדבר הוויה. אבל דבר הוויה זה כמו אצלנו כביכול. כמו שאצלנו דיבור אחד הוא באין ארוך לגבינו, לגבי עצמות האדם, עצם האדם הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת, אז גם הדבר הוויה, אם אתה מייחס אותו לעצמותו, מה אותו יתברך, הדבר הוויה הוא כלום. הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת. ויות שכל הנבראים נבראו ממה? מדבר הוויה, ודבר הוויה, הדיבור של השם לגבי עצמות ועצמות אינסוף ברוך הוא, הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת, היוצא שכל הנבראים שנבראו מהדיבור, אצל השם לא תופסים מקום כלל. הם לא רק, הם כלום, גורנישט, הם לא רק אין ואפס, לא תופסים מקום.
על מה זה שכתוב שהוא בחוכמתו
אחד,
שהוא
המדד,
הוא יודע שהוא
מוכן
עם כל
הכוחות? זה למדנו בפרק
ב',
אתה לא
זוכר?
למדנו את זה בפרק ב'. ושאל תראה בפוסק, תראה והסביר שמה שכתוב הוא וחוכמתו אחד, זה הולך על האור הקו. דרך אגב,
כתוב נמצאת
אתה
אומר, אתה אומר שהוא אחד, אין משהו אחר.
כן, כן, כן.
זו תשובה.
כן, ואדמור על הכן, אתם זוכרים פרק ב'? שמה אדמור על הכן הסביר שאדמור, הוא מביא שם את הרמב״ם, שכתוב שהרמב"ם אמר שהקדוש ברוך הוא שהוא היודע, הוא המדע והוא הידוע. ואז הסברנו אצלנו, יש שלושה הרכבים. יש את האדם,
יש את השכל שלו, ויש את החומר שהוא לומד. ואצלנו שלושת הרכיבים הללו הם בעצם נפרדים. אני זה אני, השכל זה עוד משהו שהתווסף עליי, והחומר שאני לומד הוא בוודאי דבר שמתווסף עליי. כי לפני שלמדתי אני לא ידעתי יותר. אבל הוא אמר שאצל השם אתה לא יכול להגיד ככה. כי אתה לא יכול להגיד שיש דברים שהשם לא ידע. כי אם אתה אומר שהוא לא ידע משהו והתווסף אצלו משהו, אז כאילו אתה פוגע באחדות שלו. אז הוא אומר, הוא יודע, הוא המדע והוא ידוע. והרבי אדמור דקל בפרק ב' בהגעה כותב, והסכימו לא חוכמי הקבלה. אז מסבירים מה הפירוש, למה? כי בעצם כשהוא אמר את המשפט הזה, לא כולם נתנו לו גב. אחד מהגדולי החולקים על הזה היה המהר"ל מפראג. אחרי זה ממשיך, האדמור דקל אומר, וגם לפי קבלת האריזל יציבה מילתא. מה זה גם לפי קבלת האריזל? ופה בעצם האדמור דקל, בעדינות נפש, מתווך ובעצם אומר למהר"ל שתקפת כי בעצם לא, כי בוא נלבן את הדברים. הוא אומר ככה, האריזל הוא הראשון שדיבר על הצמצום בדרך סילוק. בכל ספרי הקבלה, לפני האריזל, שהיה מוזכר עניין הצמצום, אף אחד לא דיבר על הצמצום בדרך סילוק. שאור אינסוף הסתלק והשאיר מקום פנוי. כמו הכל אומר שהחלל, החלל זה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, המקום הזה פעם היה מלא אינסוף ברוך הוא. מה שמסה לקח את האור של האינסוף, לא את האינסוף, האינסוף נשאר פה, את האור של האינסוף הוא לקר וסילק אותו הצידה ונשאר מקום ריק. אחרי זה בתוך המקום הזה, החלל הוא בנה את כל המערכת שלו, מההתחלה עד הסוף. ופה הוא המשיך קו קצר, שהקו הזה יורד, הוא מושך אותו מלפני הצמצום לתוך החלל, והקו הזה עובר כמה וכמה שלבים, בסוף מגיע עולם ההצילות, והוא עובר עוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום, ואז הקו הזה כשהוא נמצא, נכנס בתוך עולם ההצילות ויש שם ספירת החוכמה, הוא מתאחד עם החוכמה באופן שהוא והחוכמה הפכו להיות אחד. אז מה שאומרים הוא היודע, הוא המדע והוא הידוע, זה לא הולך על עצמות אינסוף בהלוכו, זה הולך על האור הקו שמתלבש בחוכמה. מה שהיה קשה לנו אז שמענו טניה, זה אם ככה, מתחילת הפרק אתה מסביר שיש נשמה, והנשמה שלי באה מחוכמתו יתברך, שהוא וחוכמתו אחד, ופתאום אתה אומר לי שהוא זה לא הוא, זה רק הערה ממנו, אז אני לא באמת חלק מן העצם. זה מה שהיה קשה לנו. אבל אז תירצנו שאדמור הדקן בליקוטי תורה, שאל את השאלה הזו ותירץ. שהתניא, כשהוא אומר שהמקור של הנשמה זה חוכמה, שבאצילות הוא מדבר על הרבדים הנמוכים של הנשמה, שהם נפש, רוח ונשמה. אבל מצד חי היחידה, שזה עצם הנפש, יהודי מושרש הרבה יותר עמוק מאשר מחוכמה, הוא מושרש בעצמות אינסוף ברוך הוא. כן? אז בעצם מה אדמור הדקן רוצה להגיד עכשיו? אז שוב, כל התהליך הזה הוא בעצם תהליך שאדמור הדקן בונה לאט לאט, שבסוף התהליך אנחנו נראה, מה זה נראה? נבין איך שבעצם כל מצווה ומצווה היא פרט באחדות השם ובעבודה זרה. זה ימשיך בפרק חף ב', חף ג', ואז למה זה חשוב לנו? כי אני מזכיר אתכם, אני מחזיר אתכם אחורה עוד פעם. האדמור הדקן אמר שכל אחד ואחד יש לו חוכמה שבנפש, ומצד חוכמה שבנפש הוא לא עושה עבירות. אלא מאי זה תמיד יושן. מתי זה מתעורר? בניסיון באמונה בעבודה זרה. תודה רבה, אז זה לא עזר לי. אז אחרי שהאדמור הדקן יצליח לשכנע אותנו שכל מצווה ומצווה היא פרט באחדות השם ובעבודה זרה, כל פעם שיהיה לנו חשק לעשות עבירה, אנחנו נתייחס לזה כמו עבודה זרה. ואז החוכמה שבנפש יתעורר. אבל כדי שזה יקרה לנו, האדמור הדקן חייב להסביר לנו מה זה אחדות השם, אז לאט הוא כבר התחיל להסביר לנו מה זה אחדות השם. מה זה אחדות השם? אחדות זאת אומרת שהוא יחיד ומיוחד. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד חוץ מהשם. אומרים שיש דרגה יותר גבוהה מאין עוד מלבדו, אין עוד. זה עוד יותר. מלבדו, זאת אומרת, אין עוד. רק הוא. אז אני שואל אתכם, מה זאת אומרת רק הוא? מה זה חמוד? יש קולומביה, יש פירו, יש עזריאלי, יש עזריאלי. יש עולם. מה זאת אומרת אין עוד? אתה לא רואה, יש סודה. יש. אז הוא אומר, לא. כי כל מה שיש, כל הנבראים שיש, הם נבראו מצד דבר הוויה. קודם כל, עוד לפני שאתה משווה, מייחס את הדיבור של השם למחשבה על זה, עוד לפני זה, הנברא כשלעצמו, איך הוא מרגיש כלפי דבר הוויה שמלובש בו? עוד לפני שאתה עולה למעלה, מחשבה, שכל, מידות, אל תעלה שם. הנברא, הכובע הזה, איך הוא מרגיש כלפי הדבר הוויה שמלובש בו? הדבר הוויה שמלובש בכובע, אם הוא היה מסתלק מהכובע, אין כובע. אז הכובע מרגיש כלפי הדבר הוויה שמלובש בו, אין ואפס. כי הוא יודע שאם לשנייה אחת דבר הוויה לא מתלבש בו, אין כובע. אז הוא מרגיש אין ואפס. אחרי זה, בנוסף לזה, הדבר הוויה שמלובש בכובע, איך הוא מרגיש כלפי השם? עדר תפיסת מכות מוחלטת. כי הוא כמו דיבור אחד לגבי כללות כוח הדיבור, לגבי כללות יסוד המחשב, לגבי השכל האמת ולגבי האדם עצמו. שזה עדר תפיסת... אז יוצא שכל העולם הזה, אמנם יש עולם, אבל אתה הוא אשר נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אותו אלוקים, שום דבר, מבחינתו שום דבר לא קרה. זה לא... פגע באחדותו, הוא נשאר יחיד ומיוחד. יש, זה לא תופס מקום אצלו. הרבה הרבה פחות, אין אפילו מילים, אבל ממה שנמלה אצלך תופסת מקום. ובכן זה לא פגע, ובכן כשאתה אומר בבוקר, אתה רואה שלא נברא עולם, ואתה רואה משמעת המתכוון לומר, שהעולם הזה לא תופס מקום אצל השם.
מה זה החלק משמה של אלוקה? לא
חלק ממנו? אז מה, זה כן תופס מקום, זה אלוקות. האלוקות כן תופס מקום. התפילין שלך זה כן תופס, כי זה המצוות. אני מדבר על החומר כשלעצמו, העולם כשלעצמו, הגלובוס, הימים, הערים, הבניינים, העולם לא תופס מה.
זה יותר גבוה
מטרה. בוודאי. הדברים, השם ברא את העולם במטרה. זה דיברנו שבוע, כי אני זוכר, אמרנו שמה. אז זה כן תופס מקום, כי זה חלק ממוש הכוונה העליונה. העולם כשלעצמו לא תופס מקום. אמרתי לכם פעם שהאדמו"ר, לא, אולי דיברנו ביתת כיסלב, שהאדמו"ר הרבי הסביר, הרבי באחד השיחות, מה זה ניסה? עשה קשר על סמך דברי השל"ה הקדוש, שכל מועד שחל בפרשה מסוימת, יש למצוא את הקשר בין המועד ובין הפרשה. ואז הרבי אמר שיתת כיסלב חל בהרבה פעמים בפרשת וישב. ואז מיד... האומנות של הרבי זה קודם כל למצוא את הלא קשר. איך זה לא קשור? ואז הוא מתרץ. אז הוא אומר, אוקיי, אם יתת כיסלב חל ברוב השנים בפרשת וישב, או מתברך מוישב, יש לי פה בעיה. יתת כיסלב זה לצאת מהכלא, וישב, יוסף נכנס לכלא. אז הוא לא הולך ביחד. אז הרבי הסביר שיש מדרש מאוד מאוד מוזר, שכתוב שמה שיוסף הורד מצרימה. והמדרש אומר ככה, שהורד זה מלשון רודה, שולט. וגם מלשון וירד, וירד מים, מיד עד ים, שהוא שולט. רודה, שולט, כן.
רדו שם.
כן, רדו, אז הוא אומר, רגע, יוסף נכנס לכלא, אז איך המדרש אומר שהוא רד זה מלשון לרדות, לשלוט? הוא שמה נשלט, הוא לא שולט. אז הוא אומר שלפני זה כתוב במדרש, שיוסף הורד מצרימה, אז כתוב כשהוא נכנס לתוך הכלא, הוא הוריד איתו יחד שם את השכינה. ובכן שיוסף נכנס לכלא, מה היה שם פתאום? ושר הסוהר רואה שהשם מצליח בידו, השם מצליח בידו, הוא התחיל פתאום שמה, כולם מדברים על אלוקים. אנחנו מקווים את זה כדבר מובן מאליו, אבל הרי מסביר זה לא היה ככה. שאברהם, שיוסף הצדיק הגיע למצרים, אף אחד לא הזכיר שם שמיים. פתאום פרעה אומר אלוקים, שמעתי אלוקים, אלוקים. מי עשה את זה? יוסף. הוא התחיל לטפטף שם אלוקות. ובכן הוא ירד שם על הכלא עם השכינה. היות שהוא ירד עם השכינה, הוא שלט. הוא היה בעל הבית. מה הקשר עם יתת כיסלב? אומר הרבי ככה. שהאדמו"ר הזקן נכנס לכלא, לפני זה הוא כתב שנתיים קודם, תניא. וזה הסיבה למה הוא נכנס לכלא. הוא הלך למסור את נפשו 53 ימים עבור גן פרקי תניא. כל יום הוא ישב על פרק. והוא אומר, מה החידושים שהוא כתב בתניא? עכשיו, אנחנו לומדים ליקוטי אמרים. החלק השני הוא שער האיכות והאמונה. אבל בשאר האיחוד והאמונה, שם הוא מסביר משהו, והוא אומר כמו שהתבאר אחר כך. אבל אחר כך זה ביקוטי אמרים. אז הוא צריך לכתוב כמו שהתבאר קודם. מכאן הרבי אומר יש לנו הוכחה, שכשאדמו"ר הזקן כתב את התניא, בהתחלה הוא הכניס שער האיחוד, ואחרי זה תניא, ואחרי זה הוא שינה. אבל הוא שינה, אבל הוא עדיין השאיר באב אמינא שהשער האיחוד הוא הראשון. מה כתוב שם בשער האיחוד באמונה? מה שדיברנו היום. הוא מסביר שמה את דברי הבעל שם טוב, במדרש תהילים, על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שכל הזמן הדבר הוויים מתלבש בנברא, מהווה אותו, ובכן הנברא הוא עין ואפס. ומה עוד חידוש גדול הוא כתב שמה? הוא כתב שהצמצום אינו כפשוטה. כי המחלוקת גדולה איך להבין דברי האריזל. יש כאלו שקראו דברי האריזל, והם הבינו כפשוטו. מה שכתוב, סילק את עצמו, אמרו, הקדוש ברוך הוא הלך. אז שואלים אותו, אז איך הוא משגיח על העולם? מלמעלה. הוא לא מעורב בכל פרט ופרט בבריאה. זה השגחה כללית. ואדמו"ר הזקן נלחם נגד זה, שחד ושלא מקצים, זה כפשוטו, מה שהלך זה האור של האינסוף. האינסוף נמשר, המאור נמצא פה. הגילוי הלך. הצמצום לא כפשוטו. מי נמצא פה? עצמוס ומאוס. עכשיו שימו לב, אמרנו שאם אני משווה כוח הדיבור לגבי עצם האדם, אז כוח הדיבור לגבי עצם האדם, לא כוח הדיבור, דיבור אחד, לגבי עצם האדם הוא בעדר תפיסת מקום מוחלטת. והרב אומר, אם זה הדמור הזה כן נכנס לכלא. קודם כל, שהוא נכנס לתא שלו, אומר, כי יש ארבע קירות, יפה. יש רצפה ויש גג. אם דבר השם לא היה מתלבש בו, לא היה גג, לא היה, לא היה סורה רגיל, אז כל זה אין ואפס. קודם כל זה אין ואפס. אחרי זה הוא אמר, לא רק שדבר הוויה פה נמצא. מי נמצא פה? עצמוס ומאוס, כי הצמצום לא כיפשו אותו. המאור פה. אז מה זה כל הכלא הזה? כלום, גורנישט. עדר תפיסה סמוקים. הוא ירד לכלא עם השכינה, כמו יוסף, ובכן הוא שלט שם. ובכן אפילו אלו שעצרו אותו אמרו, כי מעט השם היית הזאת, זה איש אלוקים, אלא שחרר חמוד. ובכן, זה העניין, העולם, כשאתה חי ככה, אז העולם לא תופס מקום. מה זה רחוב רוטשילד? כל הרחוב, קודם כל זה דבר הבא יהיה. אם דבר הבא לא היה ברוטשילד, אין רוטשילד. אז מה? זה עין באפס. עכשיו, מי נמצא שם? עצמוס ומאוס, צמצום לא כפשוטו. אז כל הרחוב הזה הוא בעדר תפיסת מוקם. יש אין עוד מלבדו, יש רק הקדוש ברוך הוא. נמשיך שבוע בעזרת השם.
לא ברור.
יש כאלה אומרים, אין עוד מלבדי.
אז לא רשאי, אז יגדם לי בשעה. תעשי גש. אה? לא ראי, לא משהו. לא קרוב. 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 לא קרוב